שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף ד', אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. נזכר בדברי רבי שמעון בן פזי, שאמר שרבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני הפרקים, שאמר רבי שמעון במשנה לפי שיטת בית הלל לבית שמאי, שבשדה לבן חורשים עד פסח ובשדה אילן חורשים עד העצרת, והם ביטלו ואמרו שחורשים עד ראש השנה. והגיעה הגמרא למסקנה בשם רבי יצחק, שהלכה למשה מסיני מתייחסת לעניין שאין חורשים לעץ זקן שהוא לא נטיעה חדשה עד ראש השנה, אבל הלכה למשה מסיני יתירה לחרוש עד 30 יום לפני ראש השנה עבור כל סוגי העצים. ועל זה תקנו לפי בית הלל ובית שמאי שצריך להרחיק יותר מזה עד הפסח ועד העצרת. ועל כך שואלת הגמרא, והני הלכת ענינו? קראי נינו. אתה אומר ש30 יום לפני ראש השנה זה הלכה למשה מסיני? הרי הדבר נלמד מפסוקים. דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, אמר רבי עקיבא את הדברים הבאים. תחילת הפסוק ודאי מדברת על יום השבת. אבל סוף הפסוק לא מדבר על יום השבת, שהרי מה השתנו מלאכת החרישה והקציר שרק בהם צריך לשבות? ולכן רבי עקיבא אומר שאין צריך לומר שחריש וקציר שמדובר פה זה על חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר בפסוק אחר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אז כבר ידוע איסור הזריעה ואיסור הזמירה שהוא מקביל לאיסור הקצירה לגבי השביעית. אלא מה בא הפסוק ללמד אותנו? על חריש של ערב שביעית הפכנו דף שנכנס לשביעית, וקציר של שביעית שיצא למשה שביעית. דהיינו, חריש שמתבצע בסוף השנה השישית עבור גידולי שביעית הוא חריש אסור, ותבועה שניתן כבר היה לקצור אותה בשביעית ולא קצרו אותה והיא יצאה לשנה השמינית, הרי חלה עליה קדושת שביעית. רבי ישמעאל לעומת זאת אומר שהפסוק בא ללמד את הלימוד הבא, מה חריש רשות אף קציר רשות. כמו שחריש בכל מקום הוא חריש רשות ולא מצווה, גם הקציר שעליו מדבר בפסוק הוא קציר רשות. יצא קציר העומר שהיא מצווה, שמותר לקצור בשבת את קציר העומר. ולכן, אף על פי שמצא עומר קצור, עדיין הוא צריך לקצור. שצריך שהקצירה של העומר תהיה לשמה. עד לפה לשון הברייתא, והנה אנחנו רואים לפי רבי עקיבא, שיש חריש בשישית שהוא אסור כי הוא נכנס לשביעית. והמקור לדבריו זה מהפסוקים, כך שההלכה למשה מסיני באה להרחיב את מה שהפסוקים אמרו. אז היא לא מדברת על ה-30 יום שלפני ראש השנה, אלא על הימים שלפניהם, דהיינו עד פסח, עד עצרת. חוזרת השאלה איך רבן גמליאל ובית דינו ביטלו הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, כי גמירי הלכתה למישרי ילדה. הלכה למשה מסיני באה להתיר את מה שלמדנו 10 נטיעות עד ראש השנה שמותר לחרוש עבורם את השדה. אבל קראי, מה שבאו הפסוקים ללמד זה למייסר זקנה, שאסור לחרוש שדה אילן שהם לא נטיעות חדשות 30 יום קודם ראש השנה. כך שעדיין ניתן להסביר שבית שמאי ובית הלל הרחיבו את האיסור וגזרו שמפסח ועד עצרת יהיה אסור לחרוש, וזה מה שרבן גמליאל ובית דינו ביטלו. דוחה הגמרא את ההסבר ואומרת, וכיוון דהלכתה למישרי ילדה עליו ממילא זקנה אסירה? הרי אתה רב נחמן רצית לומר שאותם 30 יום מותרים למישרי ילדה ואותם 30 יום עצמם הם אסורים מהפסוק לחרוש עבור הזקנה. אבל הרי מכלל לאו אתה שומע אין. אם הלכה למשה מסיני שמותר לחרוש רק עבור נטיעות חדשות, אז ודאי שאנחנו יכולים להבין לבד שאסור לחרוש עבור נטיעות ישנות, ואין צורך ללמוד את הדבר מפסוקים. לכן מביאה הגמרא תירוץ אחר. אלא הלכתה לרבי ישמעאל, קראה לרבי עקיבא. רבי ישמעאל, שהוא לא למד מהפסוקים של בחריש ובקציר תשבות, שיש איסור על החריש שנכנס לשביעית ועל הקציר של השביעית שיצא לשמינית, הוא אכן יצטרך ללמוד את זה בהלכה למשה מסיני. מה שאין כן, רבי עקיבא שלמד את הדבר מפסוקים, הוא לא דורש את ההלכה למשה מסיני. אבל בין לרבי ישמעאל, בין לרבי עקיבא, האיסור קיים רק על 30 יום לפני ראש השנה, בית שמאי והלל הוסיפו את האיסור מפסח ועד עצרת, ואת התוספת הזאת ביטלו רבן גמליאל ובית דינו. הבנה אחרת בעניין, ורבי יוחנן אמר שרבן גמליאל ובית דינו מדאורייתא באתי להו. כלומר, הם מצאו מקור שיכלו לסמוך עליו מדאורייתא כדי לבטל את כל תוספת השביעית כולל 30 היום שלפני ראש השנה. ושואלת הגמרא, מה הייתה, מה היה המקור לדברי רבן גמליאל? גמר, הוא למד את זה בגזרה שווה, שבת שבת משבת בראשית. שבת בראשית זה כינוי ליום השבת שקורה פעם בשבעה ימים. וקוראים כך ליום השבת כי לפעמים גם חגים ומועדים קוראים שבת. אז לגבי יום שבת בראשית כתוב, וביום השביעי שבת שבתון קודש לשם, וגם לגבי שמיטה נקטה התורה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. ובלימוד גזרה שווה של המילים שבת שבת, למדים באופן הבא. מה להלן היא אסורה, דהיינו יום השבת עצמו אסור בעשיית מלאכה, אבל לפניה ולאחריה מותרים. אף כאן, שנת השביעית היא אסורה, אבל לפניה ולאחריה מותרים. ועל פי הלימוד הזה, קבעו רבן גמליאל לבית דינו שמותר לחרוש עד ראש השנה של שנת השמיטה. מה תקיף למה קשה על כך רבה שהיא? מן דאמר הלכתה אתיה גזרה שווה אקרא הלכתה? ומן דאמר קרא אתיה גזרה שווה אקרא קרא? האם לפי מי שאומר שזה רבי ישמעאל, שמקור האיסור לחרוש ולזרוע 30 יום לפני ראש השנה זה הלכתה הלכה למשה מסיני, האם משום לימוד של גזרה שווה שדרשו רבן גמליאל ובית דינו מיום השבת נבוא ונבטל הלכה ממשה מסיני? הרי אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, ולכאורה יוצא שיש סתירה בין הגזרה שווה לבין הלכה למשה מסיני. וגם לפי רבי עקיבא, שהוא לומד את מקור האיסור לחרוש ולזרוע 30 יום לפני ראש השנה מהפסוקים, האם תבוא גזרה שווה ותעקור את הלימוד של הפסוק? אלא מתרץ אמר רבשי שרבן גמליאל ובית דינו סברה לה כרבי ישמעאל, דאמר הלכת הגמיר אלה, שהמקור לאיסור החרשה והזריעה ב-30 יום לפני ראש השנה זה אכן הלכה למשה מסיני, אלא וכי גמירי הלכתה, ומה שהם למדו את ההלכה למשה מסיני זה רק בזמן שבית המקדש קיים. דומיה באופן דומה דניסוך המים, שכמו שראינו בשם רבי נחוניה איש ביקת בית חורתן, יש שלוש הלכות שנאמרו הלכה למשה מסיני ביחד, 10 נטיות, ערבה וניסוך המים, והמכנה המשותף של שלושתם שהן נוהגות בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים לא. וממילא מה שהתירו רבן גמליאל ובית דינו זה בזמן שאין בית המקדש קיים, ולכן הם יכלו להתיר חרישה וזריעה עד ערב ראש השנה של שנת השמיטה. נסכם את הדברים בקצרה בטבלה הבאה. רבי שמעון בן פזי אמר שרבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו וביטלום. הם לא ביטלו את התוספת דאורייתא של 30 יום לפני ראש השנה, הם ביטלו את התוספת דרבנן, שיעריכו את זמן האיסור עד לפסח, עד לעצרת, וזה לא תלוי האם בית המקדש קיים או לא. רבי יוחנן אמר שרבן גמליאל ובית דינו מדאורייתא ביטלו, דהיינו הם ביטלו גם את התוספת דאורייתא וודאי גם את התוספת דרבנן, והביטול הזה קיים בכל זמן. רבשי שדחה את דברי רבי יוחנן אמר שרבן גמליאל ובית דינו סוברים כמו רבי ישמעאל, שהמקור לאיסור זה הלכה למשה מסיני, אבל ההלכה למשה מסיני הזאת קיימת רק בזמן שבית המקדש קיים, ולכן בזמן שאין בית המקדש קיים, באו רבן גמליאל ובית דינו וביטלו בין את התוספת דאורייתא, בין את התוספת דרבנן. ציטוט מהמשנה, אבל לא ממאה גשמים וממאה קילון. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין מדוע אסור להשקות ממאה קילון בכל המועד, כי איכא תרחא יתרא. יש תרחה יתרה להשקות על ידי דליים, ותרחה יתרה אסורה בכל המועד. אלא מי גשמים, מהי תרחה איקה? איזה תרחה יש בהשקיה ממי גשמים שאסרו אותה בכל המועד? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי אלה, אמר רבי יוחנן, גזירה מי גשמים עטו מי קילון. כל מים שהם לא מים זורמים. מי גשמים הם מים שעומדים במקומם באגם מים, מי קילון הם מים שעומדים במקומם במקום עמוק. חכמים עשו אישור קו בסוג מים כזה ואמרו שאסור להשקות, כי אולי אנשים יתבלבלו ויבואו להשקות בתרחה יתרה ממי קילון. תשובה שנייה, רבשי אמר, מי גשמים גופיו, הם עצמם לידי מי קילון עטו. בסופו של דבר הם יהפכו להיות מי קילון. שהרי כאשר דולים מים מאגם מי הגשמים, הוא מתרוקן ונעשה מי קילון. והנפקמינה בין שתי התשובות אומרת הגמרא, וכמיף לגיהם נחלקו בדרבי זרע. דאמר רבי זרע, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, נערות המושכים מים מן האגמים, כך שאין חשש שהמים ייגמרו בהם, מותר להשקות מהם בחולו של מועד. ומזה שרבשי אמר שמי גשמים באים לידי מי קילון, זה אומר שמר דהיינו רבשי אית לידי רבי זרע. הוא יסכים לדברי רב זרע בשם שמואל, שכשאין חשש שהמים יהפכו לידי מי קילון, מותר להשקות מהם בחולו של מועד. לעומת זאת, ומר דהיינו רבי יוחנן, שהוא אוסר אפילו שאין חשש שמי הגשמים יבואו לידי מי קילון, הרי לשיטתו לית לדי רבי זעירא, והוא יאסור להשקות מנערות המושכים מים מן האגמים. ואומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הדברים שאמר רב זעירא אמר רבא בר ירמיה אמר שמואל, נערות המושכים מים מן האגמים מותר להשקות מהם בחולו של מועד. איתיווי שאל על כך רבי ירמיה לרב זעירא, אבל לא ממי גשמים ולא ממי קילון, שאמרה המשנה שאסור להשקות ממי גשמים וממי קילון, והסיבה כי אולי המים האלה ייפסקו, ואז האדם יטרח תרחה יתרה כדי להוציא ממים ממקום עמוק. אז מדוע במקרה הזה של הנערות לא חששנו שאולי ייפסקו מי האגמים? אמר לי, עונה רב זעירא, ירמי הברי, ירמי הבני היקר, ככינוי חיבה. הני אגמים דבבל, כמיה דלא פסקי דמו. רבזירה הרי עלה בעצמו מבבל, אז הוא מכיר הכירות אישית את העקמים בבבל, והוא אומר לו זה מים שלא ייגמרו, ולכן ניתן להשקות מהם ללא חשש. ובאותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, הפסקות והבריכות, מאגרי מים, שנתמלו מים מערב יום טוב, אסור להשקות מהם בחולו של מועד, ואם הייתה אמת המים עוברת ביניהם מותר. כי אם אמת המים עוברת בין הבריכות הללו, אז מותר להשקות מהבריכות שזה מי גשמים, כי אם יפסקו מי הגשמים, הרי הוא יכול להשקות מאמת המים. מסייג את הדברים, אמר רב פאפה, והוא שרובה של אותה שדה שותה מאותה אמת המים. מסביר רשי, שמדובר שהוא יכול להשקות את רוב השדה בפעם אחת מאותה אמת המים, אבל אם אינו יכול להשקות בפעם אחת מאותה אמת המים את הרוב של השדה, אז אסור לו להשקות גם מהפסיקות והבריכות, שהם מי גשמים והם יכולים להיפסק, והוא לא יוכל להשלים את ההשקיה מאמת המים. רבשי חולק על כך, אמר, אף על פי שאין רובה של אותה שדה שותה, והסיבה, כיוון דקמש חוויאתיה, כיוון שהמים נמשכים ובאים בתוך האמה, מימר אמר, אומר האדם למצמו, אי לא שתיה לחד יומה, אם אני לא אצליח להשקות את השדה ביום אחד, תשתה לתרי ותלת היומי. ישקה את השדה במשך יומיים או שלושה, והוא לא יתרח ויביא מאמת המים אחרת. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנו רבנן שנו רבותינו, בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחים זו, מותר להשקות ממנה שדה בית השלחים אחרת. הוא מסביר רש"י את המציאות. בית השלחים שהיה גבוה בצד אחד, והיה שם מעיין שהיה נובע. בצד שני היה בית השלחים נמוך, והוא היה מקבל את המים מבריכה קטנה. שכאשר היו משקים את בית השלחים הגבוה מהמעיין שבצידו, היו המים נוטפים טיפין מבית השלחים הגבוה לתוך הבריכה הנמוכה. ובמצב כזה מותר להשקות את בית השלחים הנמוך מהבריכה, שאפילו שבריכה יכולים המים להיפסק בה, הועיל ומטפטפים במים מבית השלחים הגבוה שהוא מקבל את המים מהמעיין, לא חוששים שהמים ייפסקו. היינו, השדה העליונה מקבלת את המים מהמעיין, המים מנטפים לתוך הבריכה התחתונה, וממנה משקין את השדה הנמוכה. שואלת הגמרא, ואבידא דפסקא, הרי המים שבבריכה יכולים להיפסק. עונה על כך, אמר רבי ירמיה שהברייתא דיברה ועדיין היא מטפטפת. שמותר להשקות מהבריכה כל זמן שמבית השלחים הגבוה לתוך הבריכה יש מים מטפטפים, כך שבמצב הזה ודאי לא פסקו המים מהבריכה. אמר אביי שקיימת עוד הסתייגות, והוא שלא פסק מעיין ראשון. שאם הפסיק המעיין, אז אפילו שעדיין יש מים שמטפטפים מבית השלחים הגבוה לתוך הבריכה, במצב כזה אין היתר להשקות מהבריכה לבית השלחים הנמוך, כי בסופו של דבר המים ייפסקו ויש חשש שהאדם ילך לטרוח להביא מים ממעיין אחר. מביאה הגמרא עניין דומה, תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, שתי ערוגות זו למעלה מזו, לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה, בחולו של מועד שהרי יש בדבר טרחה יתרה. יותר על כן אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו ערוגה אחת חצי הנמוך וחצי הגבוה, לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה מאותה הסיבה. תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, מדלין לירקות כדי לאוכלן, ואם בשביל ליפותן אסור. מסביר רש"י שנשמע שמותר לדלות מים ולהשקות לירקות כדי לאכול אותם בחולו של מועד, אבל אם זה בשביל ליפותן שיגדלו הירקות, הרי אסור, כי זה לצורך הרווחה שהיא אסורה בחולו של מועד. ובהקשר זה מספר את הגמרא שרבינה ורבא תוספה הוו כאז לבאורך היו הולכים בדרך חזו להו גברה ראו אדם אחד דהו דלי דבלה בחולה דמועדה הוא דולה מים בדלי ומשקה מים לירקות בכל המועד וחכמים הרי לא התירו כי אם לבית השלחים בלבד אמר לרבא תוספה לרבינה ליתי מר לי שמתי יבוא הרב וישמת ינדה אותו שהרי הוא עובר דברי חכמים אמר לי רבינה לרבא תוספה, והתניא אבל שנינו ברבייתא שמדלין לירקות כדי לאוכלן. ואולי זו הסיבה שהוא מדלה ומשקה את הירקות בכל המועד. אמר לרבא תוספה לרבינה, מי סברת מי מדלין, מדלין מיה? האם הבנת שמה שכתוב בברייתא מדלין, הכוונה דולים מים ומשקים? אין זו ההבנה הנכונה, אלא מי מדלין. מה הכוונה של המילה מדלין בברייתא? הפכנו דף, הכוונה שילופי. לשלוף, לעקור, שכשהירקות רצופים, דהיינו צפופים, נוטל מהם מבינתיים, אם הוא עושה את זה כדי לאוכלן, זה מותר בכל המועד, ואם הוא עושה את זה כדי ליפותן, אסור, כי הוא עושה את זה בשביל ליפות את הירקות שנשארים בקרקע. כדתנן, כך שנינו במשנה במסכת פאה, שכאשר אדם משאיר פאה בסוף הקרם שלו, הפאה הזאת שייכת לעניים, ואומר רבי יהודה שהמדל בגפנים, כשם שהוא מדל בשלו, דהיינו שהוא תולש גפנים שישנם ביחד יותר מדי, וזה גורם שיהיו הרבה פירות אבל הם יהיו קטנים, אז כך הוא מדל גם בשל עניים, זה דברי רבי יהודה. רבי מאיר לעומת זאת חולק ואומר שבשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל עניים, כי העניים יעדיפו כמות גדולה אפילו שהיא תהיה פחות יפה. הוא מוכיח רבה תוספה לרבינה שהמילה מדל אין הכוונה להדלות מים, אלא הכוונה לעקור ולדלל. אמר לי רבינה לרבה תוספה, והתניא אבל שנינו בברייתא מדלין מים לירקות כדי לאוכלן, ואם כך ודאי שהכוונה היא השקיה. אמר לי, אז אומר לו רבה תוספה, נו, איתניא תניא, אם זה כתוב, זה כתוב. ולכן לא צריך לנדות את אותו אדם. ציטוט מהמשנה, והן עושים מוגיות לגפנים. שואלת הגמרא, מה יוגיות? אמר רב יהודה, בנקי. מדובר על הבורות שתחת הגפנים והזיתים שנותנים בהם מים. ואמרה המשנה שאסור לעשות עוגיות כאלו. וסייעת על הפירוש הזה, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. אלו הן עוגיות בדידין שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. שואלת הגמרא, איני באמת זה הפירוש? והרב יהודה שרה התיר לבני בר ציטאי למי ודבינקי לכרמי הון, לעשות עוגות בקרמים שלהם. עונה הגמרא, לא קשיא, הבחדתי הבעתיקי. מה שהתירה המשנה זה בעוגיות חדשות, שמעולם לא היו שם עוגיות, אז אסור לעשות אותן בחולו של מועד, כי יש בדבר טרחה יתרה. אבל גומות עתיקות שכבר היו שם עוגיות, רק הם נסתמו, מותר לחזור ולחופרן בחולו של מועד. וזה מה שרב יהודה התיר לבני בר ציטאי. ציטוט מהמשנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים את האמה בתחילה בכל המועד ובשביעית, ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למה יש איסור בכל מועד, משום דקטרח, כי הוא עושה טרחה יתרה בכל המועד, אלא שביעית. מה איתה מה? מדוע רבי אלעזר אסר גם בשביעית? מביאה על כך הגמרא מחלוקת, פליגו בה רב זרע ורבי אבא בר ממל. חד אמר שסיבת האיסור מפני שנראה כעודר, לצורך שביעית, שהרי חופר כעודר. וחד אמר שהסיבה של האיסור מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, שכשהוא חופר את האמה, הוא מניח את האפר שבאמה על שפת האמה, ובכך הוא מתקן את צדדי האמה לזריעה, שהרי הוא הופך שם את האדמה לאדמה רכה. ושואלת הגמרא, מהי ביניו, מה נפקא מינה בין שתי התשובות? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, דקאתו מיה בתרי, שכאשר הוא חופר באמה, מגיעים מיד המים במקום שהוא חופר. שלפי מאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה איכא, עדיין קיים טעם האיסור, לעומת זאת לפי מאן דאמר מפני שנראה כעודר לאיכא. ובזה שבאים המים מיד כשהוא עודר, ברור הדבר שאין פה מלאכה בשדה אלא חפירה של האמה. כשהגמרא, אבל עדיין, ולמאן דאמר מפני שנראה כעודר, ליחוש מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, שהרי כשהוא חופר את האמה הוא מניח את האפר שבאמה על שפת האמה, ובזה הוא מתקן את צדדי האמה לזריעה. לכן אומרת הגמרא, אלא איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, דקשה כלמיני ושדי לברי, שמדובר כשהוא מנקה את האמה שלא באים מים מיד אחרי העבודה שלו, ומדובר שהוא מנקה את האמה והוא זורק את מה שהוא מוציא מהאמה למקום שרחוק מצדדי האמה. באופן הזה הוא לא מכשיר את אגפיה לזריעה. ולכן למאן דאמר שהסיבה לאסור זה מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליקה, הטעם הזה לא קיים וזה יהיה מותר. לעומת זאת, למאן דאמר מפני שנראה כעודר, איכא, הטעם הזה עדיין קיים ויהיה אסור. שואלת הגמרא, אבל עדיין, ולמאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה ליחוש, עדיין קיים החשש מפני שנראה כעודר. ולמה זה מותר? הרי הוא חופר, ומה אם לא באים מיד כשהוא חופר, שהוא נראה כעודר לצורך השביעית? מתרצת הגמרא, עודר נמי, גם כשאדם עודר, כי קשה כלבדוך תימן אחלי. את האדמה שהוא עודר, הוא מניח במקומו, הוא לא זורק את זה לרחוק. אבל כאן כשהוא זורק את האפר לרחוק, הוא לא דומה לעודר. ביה הגמרא גרסה אחרת, המימר מתנלה, כך הוא היה שונה בתוך המשנה, שרבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים את האמה, מפני שנראה כעודר, ולכן זה אסור בשביעית. וקשה לי, וכך היה קשה לי המימר, דרבי אלעזר בן עזריה מהמשנה, הדרבי אלעזר בן עזריה ממקום אחר. וכך הוא שאל, ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה במשנה, שכל שנראה כעודר אסור בשביעית, ורמין היא? והרי יש סתירה ממקור תנאי אחר, שזה משנה ממסכת שביעית שאומרת, עושה אדם את זבלו עוצר, מסביר רש"י שהוא מכניס את כל זבלו בשביעית בשדה, ואנחנו לא אומרים שהוא נראה כמסבל שדהו בשביעית. רבי מאיר לעומת זאת אוסר עד שיעמיק שלושה טפחים או עד שיגביע שלושה טפחים. ובאופן כזה, כשהוא מכניס את הזבל למקום שהוא הגביע או העמיק, מוכח המילתא שהוא לא עשה כדי לזבל את שדהו בשביעית. כי ניכר למי שרואה אותו שזה עשוי לאיסוף הזבל ולא עשוי בשביל זיבול השדה. וממשיכה המשנה, היה לו דבר מועט, דהיינו שהיה לו כבר מעט זבל באותה שדה לפני שנת השביעית, מוסיף עליה והולך, שמותר לו להוסיף עליו זבל ולהמשיך ולהעמיס עליו זבל גם בשביעית, והוא לא צריך להעמיק או להגביע. אבל גם במקרה כזה, רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק שלושה או עד שיגביע שלושה או עד שייתן על הסלע. שבאופן כזה שהוא העמיק או הגביע מעל גובה הקרקע, או שהוא נותן את הזבל על הסלע שבשדה, אז ודאי שהוא לא נראה כמזבל. אבל לפי הגרסה של המאמר, איך התיר רבי אלעזר לחפור ולהעמיק בשביעית, והוא לא חשש למי שרואה אותו שיחשוב שהוא עודר בשביעית? מביאה לכך הגמרא שתי תשובות, רבי זרע ורבי אבא בר ממל. אחד אמר שמדובר כגון שהעמיק, דהיינו שמדובר שעוד לפני השביעית הוא חפר והעמיק בשדה, ורבי אלעזר שאמר עד שיעמיק הוא לא התכוון שהוא יחפור בשביעית, אלא שזה כבר היה עמוק קודם השביעית. וחד אמר, תשובה שנייה, זבלו מוכיח עליו. כלומר, אפילו שמי שמעמיק וחופר בשביעית הוא נראה כעודר וזה אסור, במקרה הזה של הזבל זה יהיה מותר. שבעצם זה שהוא מניח את הזבל להיכן שהוא חופר, הרי זה מוכיח שהוא לא חפר משום עודר, אלא כדי להניח שם את הזבל. ציטוט מהמשנה, ומתקנים את המקולקלת במועד. שמותר לתקן אמת מים שהתקלקלה במועד, שואלת הגמרא, מים מקולקלת? מתי זה נחשב לאמה מקולקלת שמותר לתקן אותה? אמר רבי אבא, שאם הייתה עמוקה טפח, מעמידה על שישה טפחים. כלומר, אם לכתחילה הייתה שם אמת מים בעומק של שישה טפחים ונסתמה עד גובה של טפח, אז מותר לחפור ולהעמיד אותה עד הגודל המקורי שהייתה פתוחה, שזה עד שישה טפחים. זאת אומרת שמותר לו לחפור עומק של חמישה טפחים שנסתמה. בתמונה ניתן לראות את אמת המים לקיסריה, שהיא נסתמה ולכן היא מקולקלת. ושואלת הגמרא, פשיטה, ברור לי שאם יש לנו מציאות שחלציל טפח על שלושה טפחים, דהיינו שבתחילה האמה הייתה בת שלושה טפחים, והיא נסתמה עד שנשאר רק חצי טפח פנוי, שוודאי הדין במקרה כזה שאסור לו לחזור ולחפור את אותן שני טפחים ומחצה. אפילו שבאופן יחסי, 2.5 מתוך 3, זה בדיוק כמו המקרה שצריכים לחפור 5 טפחים מתוך 6. והסיבה היא, כיוון דלא עבר מאיה, לא כלומו. שכיוון שמההתחלה, כשהאמה הייתה בת שלושה טפחים, גם אז לא היו עוברים במים בצורה תקינה. אז גם אם הוא ינקה אותה ויעמיד אותה חזרה על שלושה טפחים, זה נחשב טרחה שלא צריך. ומצד שני, גם כשיש טפחיים על 12, דהיינו שלכתחילה העומק של האמה הייתה של 12 טפחים, והיא נסתמה עד גובה של 2 טפחים, גם במקרה כזה פשוט שאסור להעמיק עוד עד 10 טפחים נוספים על אותם 2 הראשונים. שהרי זה טרחה יתרה. זאת אומרת שפשוט לגמרא, שרבי אבא לא דיבר סתם על אמה בת שישה טפחים, אלא שמצד אחד זה אמה שאם ננקה אותה לגמרי ונעמיד אותה על עומק של שישה טפחים, יש בדבר תועלת משמעותית והמים יזרמו כמו שצריך, מה שאין כן באמה קטנה של שלושה טפחים, ומצד שני, אמה גדולה בת 12 טפחים, הניקוי שלה הוא טרחה יתרה. אלא שואלת הגמרא, במקרה של טפחיים על 7 מהו? שעומק האמה הוא 7 טפחים והיא נסתמה עד לגובה של 2 טפחים. האם מותר להעמיק את אותם 5 טפחים שנסתמו? ומסבירה הגמרא את צדדי השאלה. הכה 5 כמעמיק והכה 5 כמעמיק. האם יהיה מותר לחפור 5 טפחים? כמו שרבי אבא אמר שאם הייתה עמוקה טפח מותר לחפור 5 טפחים כדי להעמידה על 6 טפחים. או דילמה או אולי כיוון דאיקה טפח יתרה איקה תרחה טפי. שכיוון שיש טפח יתר, שהרי גודל האמה הוא 7 טפחים, והוא לא צריך את כל חפירת 5 טפחים כדי להגיע לתקינות של האמה, מספיק שיחפור רק 4 טפחים, אז אולי נאמר שבזה שהוא שוחה עצמו בשביל אותו טפח זה טרחה יותר מדי, ונשארת על כך הגמרא בתיקו. והכוונה שהשאלה נשארה ללא תשובה. מספרת הגמרא שאביי שרה התיר בכל המועד לבני הכפר שנקרא בר המדח לשחוף עיני הרה. לעקור את ענפי האילנות שהיו גדלים בנהר והפריעו לזרימתו. ובאופן דומה, רבי ירמיה שרה התיר בכל המועד להול לבני סקוטה, למכרה נהר התמימה, לפנות את המקור של המעיין שנסתם. ובאופן דומה, גם רב אשי שרה להול התיר להם לבני מטה מחסיה, בכל המועד להקדוחי נהר בורניץ, לפנות סרטון שהיה באמצע הנהר שנקרא בורניץ. והוא נימק את דבריו ואמר, כיוון דשתו מיני רבים, כיוון שזה מהווה מי שתייה לרבים, כרבים דמי. זה נחשב כצורכי רבים, ותנן, וכן שנינו במשנה, עושים כל צורכי רבים בכל המועד. עד לכאן דף ד'.